חודש טוב, נכנסנו לאחד החודשים היפים בשנה ונתפלל בעזרת השם שאומנם חודש טבת היה חודש ללא גשמים, אבל בעזרת השם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. אני מקווה מאוד שתפילתנו תתקבל, שחודש שבט יהיה חודש גשום מאוד ולא יתקיים בנו השיר של נעמי שמר ובשבט חמה הפציע ליום אחד, אלא בכל ימי החודש יהיו גשמים וקור ורוחות, וסוף סוף תבינו למה אני הולך עם מעיל. בסדר? אוקיי. ואנחנו רוצים לדבר בעזרת השם על עשרת המכות. ולמה אני רוצה לדבר על עשרת המכות? מכיוון שהסיפור של עשרת המכות הוא לפעמים גורם לנו לאיזשהו חוסר נחות. גם כי אנחנו קצת שמאלנים, אנחנו לא כוכבים לראות גם כשמרביצים לרשעים. אנחנו לא מהמפלגות הקיצוניות, אנחנו באמצע. אבל הסיפור הזה שכאילו הפשטנות של הסיפור, פשוטו של מקרא, כאילו הסיפור שגדלנו מילדות, שכאילו בא ואומר שיש פה את פרעה העקשן שהוא מסרב להכיר בקדוש ברוך הוא, מסרב להכיר בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא מוכיח לו מי יותר חזק. ובעצם הקדוש ברוך הוא ופרעה עושים מה שנקרא עבודת ידיים, והקדוש ברוך הוא כצפוי מוריד את פרעה והוא אומר לו, מראה לו מי יותר חזק. תראה, אני יכול לשלוח צפרדעים וזה יציק לך מאוד. ואחר כך עוד כל מיני מיני ומיני הצקות. אנחנו תופסים את המכות כמשהו חיצוני, ואז כמין מאבק הזה של כוח. ולא נראה שזה הסיפור. התורה מעריכה להגיד שממכה למכה תגדל ידיעת השם. למשל, במכת אדם נאמר, בזאת אדע כי אני השם. בהמשך, במכת הערוב, יש התקדמות. כי אני השם בקרב הארץ. במכת הברה אנחנו נשמע, למען תדע כי להשם הארץ. זה התקדמות, אם תשימו לב, אולי אחר כך נדבר על זה. אני השם. אני השם בקרב הארץ. להשם הארץ. והאם ידיעת השם זה ידיעה שיש מישהו תקיף וחזק, שלא נותר לי אלא לכופף את עצמי כלפיו, כי הוא מסוגל לעשות דברים שאני לא מסוגל? יש כאן משהו שאתה מבקש יותר את העומק של הסיפור הזה של המכות. מתברר שיש אפשרות אחרת להסתכל על המכות, שמתחילה דווקא מאפשרות שנראית הרבה פעמים יוצא שאני סיפרתי לאנשים את הראייה הזאת במובן הראשון, אז אנשים מאוד נרתעו. הראייה שעוד מעט אני אציג לפניכם, כי אז הם אומרים, זה נשמע כאילו אתה מצמצם את הניסיות של הסיפור הזה. המטרה היא לא לצמצם את הניסיות. אני יודע שהשם יכול לעשות הכל. המטרה היא להיכנס לפנימיות של הסיפור. ושמחתי מאוד שגיליתי באחד מכתבי הסוד ביאור שמקביל לאותו ביאור פשטי שאותו נסביר. אז בואו נצא שנייה אחת לדרך מסוימת ונספר את סיפור יציאת, את סיפור המכות בצורה כאילו חדשה, לעומת מה שנשמע כביכול. לפני כן אני רוצה להקדים הקדמה קצרה, שכל מי שקורא את פרשת וירא, כמה מכות יש בפרשת וירא? לא 10 מכות אלא רק 7 מכות. וזה לא רק שבמקרה נגמר נגמר הקצבה של פרשת וירא. באמת נראה שבאמת פרשת וירא מסתיימת איזשהו מהלך. וכשאתה קורא את המכה האחרונה, מכת ברד, זה נשמע, מכת ברד היא מרובת פסוקים. העיון הזה שעכשיו אני אעיין אתכם מכת הברד, תוכלו לקרוא עליו באחד מהעיונים של הרב סמט. זה נכון שמכת הברד היא מרובת פסוקים, יותר מכל המכות, אבל גם נותנת לך תחושה שזה בעצם המכה האחרונה. לא נאריך בזה יותר מדי, אבל תראו. אני קורא קצת מהפסוקי מכת הברד, פרק קצת פסוק י"ג, ויאמר ה' משה השכם בבוקר, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך. והקורא את המאה, הפעם הזאת במכת הברד אני שולח את כל מגפותיי. זה עוד מכה. מה זה כל מגפותיי? משהו בברד הוא כללי. אולי הכוונה היא שהפעם הזאת אני מסיים לשלוח את כל מגפותיי. כי זאת אותה מורה את המכה האחרונה. אולי במכת הברד היה כל מיני עניינים. לא יודע. לשלוח כל מגפותיי. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא גם אומר דבר מעניין. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ, ואתה כמעט נקחת מן הארץ, לא נקחת, אבל כמעט נקחת, ואולם בעבור זאת העמדתיך, אני נתתי לך כוח עמידה לאורך כל הדרך, למה? בעבור הראותך את כוחי, איפה? במכת הברד. כאילו מכת הברד, כל התהליך היה בשביל מכת הברד. ועוד מה מעניין קורה מכת הברד? מכת הברד, הקדוש ברוך הוא, קראנו לזה פעם, מה שעושה צהל בעזה, עשה הקש בגג. זאת אומרת, חיל האוויר מוריד פצצה שאיננה עושה אלא רעש קל, ודופק. אנחנו עומדים לפוצץ פה את הבניין. ולכן, כל מי שרוצה לחיות, אז כדאי שהוא יצא. ככה עושים. לפעמים ככה עשו, לא יודע, ככה עושים, ככה שמעתי. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא עושה ככה. הוא אומר, אני מתכוון להביא מרד, שכמו הוא לא היה, ואתה שלח העז את מקנך, העז זה החבה. בסדר? שלח החבה את מקנך. האדם והבהמה שימצא בשדה, ומתו. ולכן כתוב, שהירא את דבר השם, הניס את עבדה ואת מקנהו אל הבתים. זאת אומרת, המכה לא אמורה לפגוע בכם. מעניין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר שהוא ייתן מכה, אבל המכה לא אמורה לפגוע. באמת, אנחנו רואים שאחרי מכת הברד, אז יש פסוקים מאוד יפים של פרעה. פרעה אומר, חטאתי, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים. הוא מתחרט על כל העבר. ומשה רבנו שומע אותו, הוא אומר, אני אצא מן העיר, אני אפרוס את כפיי אל השם. ומשה רבנו גם רומז שיש לו תקווה למצרים. אמנם הפשתה והשעורה נוקטה, אבל החיטה לא נוקו. ונשמע כאילו שיש כאן איזשהו סיום כמעט טוב, וברגע האחרון, אנחנו יודעים, נגמרת פרשת וירא, ממש כמו בסרט, כמו בפרק בסדרה. סוף פרשת וירא, אז כאילו ברגע האחרון, וירא פרעה כחד על המטר, ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל. כלומר, בעצם פרעה סגר את הפרשה בהתחזקות ליבו, ואז בעצם הוא נתן פתח לשלושת המכות המוחצות האחרונות שיבואו רק בשבת הבאה. אבל הפרק בסדרה הסתיים בשנייה האחרונה בזה שזה לא הולך להיות סיום. אבל זה כמעט היה סיום. כמעט הייתה פה איזה מין יציאת מצרים. ודבר מאוד מעניין שתוכלו לעקוב אחריו, שבמכת דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, בכל חמש המכות עד הדבר, כתוב שפרעה מכביד את ליבו. והפעם היחידה שכתוב בפרשת וירא שהשם מכביד את ליבו של פרעה, זה מכת השכין. במכת השכין כתוב, יחזק השם את לב פרעה. כלומר, בחמש המכות הראשונות פרעה מחזק את ליבו. במכת השכין, בחמש המכות הראשונות פרעה מחזק את ליבו, כאילו לא הקדוש ברוך הוא. במכת השכין, ויחזק השם את לב פרעה. ומה קורה במכת הברד? מי מחזק את ליבו? של פרעה. הוא או הקדוש ברוך הוא? מה? כתוב, מפורש. ויחזק את פרעה. לא, אם לא כתוב שהשם עושה את זה, זה פרעה מחזק את עצמו. תמיד כן. כן. כתוב, ויחזק את פרעה במכת ה... קינים. בסדר? עכשיו תבינו את הפסוק שנאמר בתחילת מכת הברד, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי. הרי מה אמרנו? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לך כוח עמידה עד מכת השכין בשביל להיות במכת הברד. כמו שהתחלנו את השיעור, מכת הברד היא כאילו התכלית. בעבור זאת העמדתיך. מתי העמדת אותי? במכת הדבר, מכת השכין. כי המכה היחידה שאני העמדתי אותך, מה הכוונה העמדתי אותך? שהשם מחזק את לב פרעה. כל הזמן אתה עמדת בעצמך. ואילו מכת השכין, בעבור זאת העמדתיך, כלומר, מכת השכין, אני חיזקתי את ליבך, וחזק השם את לב פרעה, נאמר בשכין. אומר הקדוש ברוך הוא במכת הברד, בעבור זאת העמדתיך, כדי שתראה את מכת הברד. בסוגריים, מה פירוש שפרעה מחזק את ליבו? ומה פירוש שהשם מחזק את לב פרעה? הפשט של חיזוק הלב זה מה שנקרא, נתתי לך כוח, חיזוק הלב פירושו כוח עמידה וסבל. כלומר, אם יש שבוי, מענים אותו, עינויים בשבי, אז מי שיש לו לב חלש, נשבר, מהר, נכון? ומי שיש לו לב חזק, נושך את השפתיים, סובל בשקט, ולא מספר את הסודות של המדינה, השבוי. כן? אז מה שקורה שפרעה הוא גבר גבר. קבל מכה, נושך את השפתיים, קבל עוד מכה, נושך את השפתיים. אפשר להעריך את פרעה. התחזק ליבו. בשכין הוא היה צריך להישבר. ואז כתוב, ויחזק השם את לב פרעה. כלומר, זה כמו האלה ששובים, יש להם כל מיני זריקות וחומרים שיכולים להחדיר בך, שאתה תוכל לעמוד אם הם רוצים שיהיה לך כוח עמידה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, נתן לפרעה כוח עמידה, ויחזק השם את לב פרעה במכת השכין, כדי שפרעה לא יישבר בשכין. ולמה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שפרעה יישבר בשכין? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שפרעה יישבר, שפרעה יגיד, אני משלח את עם ישראל. לא, במכת השכין נתתי לך כוח עמידה, פעם ראשונה, כדי להראות לך את כוחי במכת הברד. מה שמכת הברד היא משהו אחר, אני רוצה שתגיע לשם. כן? אז מה ההבדל במכת הברד לכל המכות שלפני כן? עכשיו, עד כאן העיון במכת הברד. עכשיו בואו נספר את סיפור המכות בצורה אחרת. יכול להיות שמה שאני אספר לכם עכשיו, ככה נכתב בעיתונים שהיו במצרים. דאז, כן. יודע מה? פפירוס אחרונות, או... וכולי. בסדר? אנחנו רואים דם צפרדע קינים מרוב, דבר שכין. אני קורא לזה מכות תחתוניות. מה הכוונה? גם כן פה אתם יכולים להסתכל בספר של הרב מידן, גם הוא מעריך על זה. בואו ננסה לדמיין מזווית מבט שלא מודעת אל דבר השם. פרעה משוחח עם משה רבנו, אבל לא כל העם המצרי שומע את כל הדיבורים האלה, לא יודע איפה זה בא לו. מה זה מכת אדם? מכת אדם פירושו, נקרא לזה, מותו של היאור. כלומר, מסיבה כלשהי, היאור, שהוא משאב החיים העיקרי של מצרים, ארץ מדברית, שיש בה את הנהר הזה, שזורם לכל אורכה, ומסתיים בדלטה, שזה בעצם היאור. זה משאב החיים של מצרים. והנה היאור, הוא משהו בו השתבש. הוא התמלא בדם. ואתם יודעים מה זה מכת הדם? כתוצאה ממה יש יכול פתאום דם? קראתי כל מיני דברים, כל מיני דברים שיכולים לקרוא, שיכולים לקרוא במציאות כזאת של נהר. דרך אגב, המים של הנילוס הם מים לא טובים כל כך, מבחינת האיכות שלהם. כאז, כהיום. ומתפתח שם איזו מחלה שפגעה בבעלי חיים ימיים, שגרמה למותם, והם דממו, והיאור התמלא בדם. אז זה גם כתוב, וזה מפורש כתוב, תקשיבו לטוב לפסוק הזה. והדגה אשר ביאור מתה. היאור גם היה עשיר בבעלי חיים, ימיים, כמו דגה. ולא רק מים שהמצרים שותים ממנה ומשקים את שדותיהם, אלא גם ענף הדייג. ענף הדייג שקרס, כולל כל המים וענף הדייג. ואז מה קרה ליאור? שימו לב טוב. ובאש היאור. כלומר, אל תקרא, לימור, אל תקרא לזה מכת הדם, תקרא לזה מכת הסירחון. מצרים מסריחה, מדגים מסריחים, שמתו ביאור שנהיה לביצה. ומה קורה לפעמים כתוצאה מכך שיש מקור מים שמתחיל להזדהם, אז הוא מוציא מתוכו כל מיני יצורים שדווקא מתרבים במקומות האלה. ומיד, מיד אחרי זה כתוב, ושרץ היאור צפרדעים, מבחינת המצרי, העיתונאי. יום אחד היאור קורש לו, ביום השני מתחילים לצאת צפרדעים מן היאור, מתרבות בצורה מבחילה. מילא שהצפרדעים הם חיים, אתם מכירים את הבדיחה של ילדים קטנים, שעדיין הילדים של הקטנים מספרים לי, מה יותר טוב לאכול, למצוא תולעת שלמה בתפוח או חצי תולעת, כן? אז מילא שיש מכת צפרדעים והם חיים, לא נעים, כמו שכתוב כאן, בחדר משכבך ועל מיטתך, בתנוריך, בשערותיך, זה לא כמו שבציורים של האגדות של פסח, שרואים צפרדע בתוך הסיר, לא נעים. אבל יחסית לא נורא. מה שיותר נורא זה שמיד אחרי שפסקה המכה, מבחינת העיתונאי, פסקה המכה, כל דבר עובר, כן? אז כתוב, וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חומרים חומרים, ערימות של צפרדעים מתות, נמצאות בכל חור במצרים. מה קורה כתוצאה מכך? ותבאש הארץ. אמור מעטה, זה לא מכת דם, אלא מכת סירחון. זה לא מכת צפרדע. זה מכת סירחון. פעמיים ותבאש הארץ, ותבאש היאור ותבאש הארץ. הרי העיתונאי לא יודע שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא מפסיק את המכה וזה. הוא רואה צפרדעים, הוא רואה מוות. עכשיו מצרים מלאה בנבלות של צפרדעים. טוב. מה הדבר הטבעי שמתרחש עכשיו? כל עפר הארץ היה קינים בכל ארץ מצרים. זה לא שכולם ראו את משה מכה בזה ואומר ש... כל עפר הארץ היה קינים בכל ארץ מצרים. ודרך אגב, תמיד תמיד בכל מכה שלישית, גם פרעה לא יודע. כי הרי, כמו שאתם יודעים, מרבי יהודה, שנתן בהם סימנים, ששלישייה, שלישייה, שלישייה, שני מכות, שתי מכות, יש התראה, מכה שלישית אין התראה. פירוש הדבר, שהמכה השנייה הייתה התראה, אבל המכה השלישית, אף אחד לא מאיפה זה בא. אין התראה, אפילו פרעה לא יודע. מה שקורה אחרי, מה קורה כשיש חיה רקובה, חיה מתה? עזבו, כשאני נופל לי לימון מהעץ ואני לא מרים אותו, אחרי שבוע הלימון יהיה רקוב, אני מתקרב לשם, מה אני רואה? מלא 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 ברחשים סביב הלימון הרקוב, כן? אז פה אתה מדבר איתי על טונות, חומרים של צפרדעים מתות, ומלא מלא ברחשים. מלא קינים, לא יודע מה זה הקינים האלה, יש מכל החוקרים, יש כל מיני דעות בחוקרים מזה הקינים האלה. האם זה הקינה נחמה של הסופר מאיר שלם, או שזה משהו יותר אימתני, לא משנה. העיקר מלאה הארץ בקינים. ותהיה קינה באדם ובבהמה, מאוד מאוד לא נעים. ואז זה נותן תחושה שמצרים פשוט מאבדת את זה. פשוט מצרים... שהיא ערש תרבות בעולם העתיק, שיש בה מונומנטים, שבטח היא הייתה נראית כמו פריז של ימינו, לא הייתי בפריז, אבל כמו שתמיד אומרים, אז היא פשוט הופכת להיות משהו שנקרא לו עולם שלישי כזה, כאילו ביוב ברחובות כזה. זה עוד לא נגמר. וכתוצאה מכך שיש... ברחשים, קינים, צפרדעים, נבלות, אז בא הערוב. מה זה הערוב? אז שוב, בציורים של האגדות, זה כל מיני עריות וג'ירפות ופילים שאתה מת לראות אותם, כאילו, סך הכל. כאילו הביאו את דרום אפריקה לפה, למצרים. אבל לפי הרבה מפרשים, גם במדרשים יש כל מיני דעות, מדובר בנחשים, בזאבים, ואפילו יש מקום שכתוב צרעות. זאת אומרת, אל תיכנסו רק לציור של האגדה. תיכנסו מפרשים אחרים, תראו, וזה מאוד טבעי. ברגע תמיד כתוב, וישבתי חיה רעה מן הארץ. אומר הרמב"ן, בעת שיש יישוב אדם, ויש גשם, ויש יבולים, ויש בני אדם, אז החיות הרעות הולכות אל השוליים. אבל כאשר הארץ משתוממת, נהיית שממה, אז החיות הרעות מתקרבות, וזה כל מיני חיות רעות. מכת הערוב היא ממש גלגול טבעי של, 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 של יש להם אוכל, יש להם, זה כמו ש... זה כמו ש... לא, זה לא כמו, אבל זה מזכיר לי. יש משפחה של נמרים במדבר יהודה, שכבר לא יודעים מעלה בגורלה, משפחה האחרונה, אבל לפני כמה שנים עוד היה אנשים בקיבוץ עין גדי, שסיפרו, שראו כנראה את אחד האחרוני המשפחה, שהוא טורף איזה עוף מהלול תרנגולות, כי אחד מהתושבי עין גדי סיפר שהכלב שלו, בבהלה, שרט את הדלת של הבית, כי הוא ראה את אחד הנמרים האחרונים. כנראה שכבר אין נמרים, אולי יש, אולי תטיילו, אולי תמצאו, זה משהו... לא ברור אם עדיין חיים המשפחה הזאת שהייתה שלה. בקיצור, לא משנה. מה שרציתי להגיד, שנמרים יכולים להתקרב כשיש אוכל, כמו קיבוץ אוכל, מתקרבים, כן? בדרך כלל לא כתוב שהערוב גם פגע במצרים, במובן שהוא אכל אותם, זה לא כתוב בתורה, את המצרים עצמם. זה רק מאוד לא נעים, בטח אם זה נחשים והקרבים. טוב, הלכתי מספיק בארון. מה? למי? קיבוץ עין גדי למי? מה? צפרדעים מתים. דרך אגב, לא אמרות דווקא נמירים. כתוב במפרשים, תראו בבן עזרא, בכלל, צרעות, כל מיני, זה, אתה יודע מה, זה כאילו קומה ב' מעל גבי הכינים. הכינים באו כתוצאה מהריקבון. ויש שרשרת מזון כזאת. ובאים כל מיני, בקיצור, תיאור של ארץ שהולכת ונחרבת מבחינה תברואתית, שגורמת לגלגולים של דברים. ואז מתפתחות מחלות. המחלה שמתפתחת זה מחלת הדבר. הדבר זה זיהום. המילה דבר בתנ״ך, ובכלל בחז״ל, זה מגיפה. נגיד, חז״ל בימינו היו קוראים לקורונה דבר. כן? זה לא איזושהי מחלה ספציפית. כן? הדבר זה בעצם איזושהי מחלה שמתפשטת, כבר יותר חיידקים שמתפשטים, וגורמים לתמותת בעלי החיים. כתוב שמקנה מצרים מת. וכתוצאה מכך, בא השכין. השכין, מה? הדבר זה תוצאה של התפתחות של מחלות כתוצאה מריקבון, ממה באים מחלות, מחיידקים, ממה חיידקים באים, מתבואה לא טובה, זה כן. בעצם מה שמתואר לנו, עכשיו שימו לב טוב, מישהו, היה מצרי אחד שמת בכל השש מכות האלה? לפי פשט התורה, אף אחד לא אמור למות פה. זה פשוט לא כל כך נעים לחיות במקום כזה. אבל לא מתואר שום מוות. בסדר, לא מה שכתוב. כתוב שבדבר מתו המקנה. אז מדגישים שלא מת, לא מתו מת מקנה. ובשכין כתוב שלא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה פני השכין. כי היה השכין שכין זה אבעבועות. מה זה אבעבועות? זה שמע כמו פצעים. מה זה בדיוק? אתה יכול לעיין, אחר כך נגיד לך איפה לעיין. בינתיים אתה יכול לעיין כאן בשטיינזלץ. אבל סביר לך שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה בדיוק השכין הזה. ואנחנו יודעים שזה קשור להתחממות, שכין זה חום, שחן, זה חום, זאת אומרת זה איזשהו משהו כמו קביעה, לא קביעה שבאה מאש, אלא מכת חום שיש באדם, זה איזשהו, טוב, קיצור. כשאני מגיע למכת הברד, זה מחלה שמתפת... מה זה שכין? זה שכין, זה בעצם התעצמות של הדבר, דבר שכין. זאת אומרת, הדבר פגע בבעלי חיים, וזה גרם למחלה של מחלה. זאת אומרת, אני עכשיו מתאר לכם מהזווית של העיתונאי, שבעצם מה שהוא מתאר זה את הבלגן, את הקריסה של מצרים. זה הכל. עכשיו, נפתלי מזכיר לנו שבעצם פרעה נשך את השפתיים שלו לאורך כל חמש המכות, ובמכה השישית, שהיא השכין, פרעה כבר היה אמור ליפול. ואיפה זה נרמז? כתוב, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. כלומר, את החרטומים זה שכבת העלית של מצרים. ואם היא... מה? מה שנרמז בזה, ששכבת העילית של מצרים לא יכולה לעמוד אצל משה, אז זה כאילו רומז לפרעה. הרי החרטומים, מי שמעל החרטומים זה פרעה. גם פרעה גם היה מסוגל, כמעט היה כתוב, כמעט היה כתוב פה, ולא יכלו החרטומים. ופרעה, שהוא המדרגה הבאה, לעמוד לפני משה, אלא ש... ויחזק השם את לב פרעה. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו לפרעה. במכת הברה, תדע לך, בעבור זאת המתיך. מתי המתיך? במכת השכין. מבחינת פרעה, דרך אגב, אין מכת שכין. כי מה אמרנו? שמכה שלישית אין בה התראה. אז מבחינת פרעה מה זה? מכת הדבר המתפתחת. לכן כתוב כאן. כי אתה עכשיו שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ובעבור זאת העמדתיך, בעבור אותך את כוחי. בסדר? ועכשיו מגיעים למכת הברד. שימו לב טוב, שמכת הברד היא, יש לה ניגון אחר לגמרי. אני בתור איש התברואה של מצרים, מה שאני צריך זה בדיוק עכשיו איזה גשם טוב. אחד הדברים הנחמדים בגשם זה הניקיון. כן? תמיד שאני רואה את הגשם ממשמש הוא בא, אז אני נוהג בליבי לשכני הרוסים שעובדים כך קשה על הרכבים כל המשישים ומזלזלים באוטו המנוכלך שלי. ואני אומר, הנה, עכשיו הגיע הגשם ואתם רק ניקיתם עכשיו את האוטו הזה. אבל צריך גשם חזק, כי אחרת הוא רק עושה לך בלגן. בקיצור, מה זאת אומרת? הרי כל הסגנון זה מכה אחרת לגמרי. זה גשם שיורד מהשמה. מה זה מכת הברד? כתוב, מה כתוב על הברד? על הברד כתוב, והשם נתן קולות, הוא ברד, ותהלך אש ארצה, וכתוב, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. אז אני יודע שלפעמים אנחנו חושבים שהיה שם כדורי ברד וכדורי אש, אבל הרבה מפרשים כותבים כאן, אם זה הרמב"ן, אם זה המלבים, שבעצם מדובר כאן ב... יש פה קולות, ויש פה אש, יש פה ברד. זאת אומרת, ברקים ורעמים ביום חורף קר. כלומר, יש כאן, אני לא אומר שזה היה גשם רגוע, כתוב שזה כנראה היה עוצמתי ביותר, אבל זו עוצמה של שפע. יש כאן בעצם קו פרשת המים. שש המכות הראשונות זה מכות שקראתי להם מההתחלה מכות תחתוניות. והזכרנו פעם את ההקבלה של התנ״ך בין מה שקרה לפלישתים באשדוד לפני המון שנים, לא היום. מכת העכברים והתחורים, מכת תחורים, מאוד לא נעים, שקרתה לפלישתים כשהם שבו את ארון השם. והם נתנו אחרי זה עכברים, כי היה שם גם מכת עכברים. ויש כנראה קשר בין העכברים שעולים בשדות לבין מכת התחורים. היינו בספר שמואל א', פרק ו', ז', שם הפרקים שמדברים שם. ושם הפלישתים עצמם, זה האלוקים המכה את מצרים. התנ״ך עושה השוואה. זאת אומרת, מכה תחתונית, זו הכוונה שהמכות לא פגעו, המכות לא היו מסוכנות. חרף כל שלמדנו, בסופו של דבר זה לחיות בתוך הזבל. הקדוש ברוך הוא הפך את ארץ מצרים לארץ פח, בלשוננו היום. לא נעימה, חסרת חן, חסרת חיות, לא בריאה. יותר דומה, מצרים יותר דומה לאדם חולה, וגם אחרי זה יהיה כתוב. כל המחלה אשר שמתי במצרים, או בספר דברים, מדווי מצרים הרעים. ואם יציאת מצרים הייתה מתרחשת מתוך מכת השכין, היה מתפספס פה העניין העיקרי. כי העניין העיקרי הוא לא להרביץ לפרעה עד שהוא יגיד, השם יותר חזק ממני, ניצחת אותי, לצאת מושפל מהזירה ולתת לקדוש ברוך הוא את הקרדיט, את הבמה. לא זה העניין של המכות. המכות האלה, תכף נראה, נועדו לאפשר למצרים לשמוע את השם, אבל תכף נעמיק בזה רק רגע. מה קורה במכת הברד? מה? לאפשר למצרים לשמוע את השם. אבל תכף נראה איך זה מופיע במכת הברד. הרי מכת הברד מזכירה לנו מאוד את מעמד הר סיני. נכון? שהרי איפה שמענו בספר שמות על קולות וברקים במעמד הר סיני? במעמד הר סיני? זה בר מצווה, פרשת בר מצווה של ישי. פרשת יתרו. ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. יש פה את כל היסודות של מכת הברד. יש פה קולות, רעמים, יש פה ברקים, יש פה ענן. מה הענן עושה? מוריד גשם, יכול להוריד ברד. זאת אומרת, יש כאן, ואכן, מדובר על זה הרבה פעמים שבתנ"ך פעמיים מוזכר הר סיני, במילים זה סיני, כן? חידון תנ"ך, פעמיים כתוב בתנ"ך זה סיני, ותמיד לצד תיאור של יום גשם טוב. אחד בשירת דבורה, ואחד בפרק תהילים הכי קשה, שאומרים אותו אחינו הספרדים, מזמור של שם החל בתהילים. כי מס דונג בפני השם. איזה חג זה? סוכות? יכול להיות או שאני מבולבל או שאתם מבולבלים. יש לכם שנייה אחת לתקן את ה... מזמור ס"ח בתהילים כתוב ככה: למנצח דוד מזמור שיר יקום אלוהים מפוץ אויביו. שבועות? נכון, כי זה מתן תורה, ברור. אני טעיתי. אז כתוב ככה: ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים. זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוקים. זה הפרק תהילים הכי קשה בתהילים. סמכת. וכן בשירי הדבורה, שזה שהיינו קטנים פעם, היה סטייל כזה, שהיו המורים בתנ"ך, מבקשים ללמוד פרקים בתנ"ך בעל פה, והיו צריכים ללמוד את שירי הדבורה. כן, למרות שזה נגד ההלכה, שאסור להגיד פרקים בתנ"ך בעל פה, אבל אמרו לנו ללמוד זה בעל פה. ובשירי הדבורה כתוב: ארץ רעשה, גם שמיים נטפו. דוד המלך העתיק משירי הדבורה, לא לגלות. ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני. זאת אומרת שהתגלות אלוקים באה עם גשמים ועם ברקים ועם רעמים. צריך להבין את זה, מה, למה זה? אבל לכאורה זה מה שקורה במכת הברד. מה זה? זאת אומרת, זה לא רק שיש כאן את הברקים, שזה האש, ואת הקולות, שזה הרעמים, ואת הברד, שזה המשקעים, זה העננים. אלא יש כאן גם ביטוי מיוחד. אומר פרעו: העתירו אל השם, ורב מיות קולות אלוהים וברד. פרעה עצמו קורא לקולות האלה קולות אלוהים. אמנם זה לא אומר שהוא שמע משהו, אבל זה אומר שהוא הרגיש משהו. קולות אלוהים. זאת אומרת שיש לנו כאן בעצם משהו... ראינו בתנ"ך שהר סיני זאת התגלות אלוקית שבאה עם מזג אוויר של ברקים או רעמים וגשמים. אז אמרתי, זה בסיני, זה בתיאורי סיני, בשירי הדבורה ובתהילים סמכת. זה מופיע פה, במכת הברד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שיציאת מצרים תהיה מתוך רוממות של מצרים. לא שמצרים תישאר בזבל, ואנחנו תארו לכם שיציאת מצרים הייתה מתוך מכת השכין. כאילו, קיבלו את האורות של מצרים, השאירו שם את כל הברושים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא יוצא ממצרים, עם ישראל. לא, זה לא הניגון. הניגון הוא להרים את פרעה, להרים את מצרים, לראות את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה לא הר סיני. ולכן, זה לא בדיוק ככה, זה מכת הברד. אבל שימו לב, מכת הברד לא באה לפגוע בכם. הירא את דבר השם, הניס את עבדיו ואת מקנהו. הם רק הסתכלו על זה, אחד הדברים, אמר אריק איינשטיין, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. אבל אנחנו פה בתוך המכונית, ויש חימום ברכב, מסתכלים מהחלון על הגשם, רק החיילים מסכנים. זאת אומרת, להיות בתוך, כשיש חורף חזק בחוץ, ואתה בתוך חדר מחומם, זה הדבר הכי נחמד, נכון? וכן, שיעור א', עוד יש להם הרבה זמן עד הצבא, שיעור ד', גמרו את הצבא, אין פה הרבה מישהו אחר, זה הכל בסדר, אפשר לחיות את הרגע, את הטוב שבחורף, הם לא פה כי יש להם שיעור של הרב אילן. אז ויש מאמר של חז"ל מסכת ברכות פרק 9, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומית שבלב. זה לא, זאת אומרת הרעמים של הר סיני הם לא ששם השם נמצא, אלא הם מכשירים אותך לשמוע, הם מפשטים את הקמומית שבלב כדי לשמוע את דבר השם. זה הרקע והתפאורה על ההתגלות האלוקית, שהיא ההתגלות המפורשת, שהיא כל השופר. אותו דבר כאן, הקדוש ברוך הוא כאילו מכשיר את מצרים לרוממות. אמור מעתה, יש לנו שש מכות, כאשר המכה האחרונה פרעה כמעט לא סחב, והקדוש ברוך הוא הרים אותו, לא בשביל לתת לו עוד מכה, אלא בשביל שפרעה ישלח את עם ישראל מתוך מבט אל הרוממות האלוקית, מתוך שמיעת קולות אלוקים. זה לא שזה כוח תענוג לשמיעת הקולות האלה, זה לא כמו שתיארתי את זה, שמסתכלים בחלון על יום חורפי. יש פה איזשהו אימה ויראה, אבל לא עכברים, מתים, ספרדיים, אלא קולות אלוקים ומשקעים שבעצם מבטאים סוג של שפע ולא סוג של הצקות ומכות. אז זהו, שלא באתי להפוך את הפשט שאין פה מכה בכלל. וידוע, זה קצת מזכיר את המבול. המבול זה, תמיד הצד הוא כותב שבכלל זה מופלא שהמבול זה היה מבול של אש, אש זה דין. כתוב בכל הספרים שבעצם יש פה שפע גדול. והשפע הזה, כשלא יודעים להסתדר איתו, הוא הופך למכה גם. לא שמצרים הייתה עכשיו זוכה להתגלות אלוקית של הר סיני. כשהטוב בא בעוצמה ואתה לא מוכן אליו, אתה נופל. אבל לפחות אתה נופל בתוך מערבולת של הטוב. ולא התחושה של עד מכת השכין. עכשיו, אז קודם כל, גם אנשים שמאלנים כמונו, יכולים עכשיו לקרוא את פרשת וירא קצת יותר ברוגע. זאת אומרת, לספר על, לתאר את הקדוש ברוך הוא כמכה את המצרים בלי רחם ולהתלהב מתיאורים פלסטיים על המכות של המצרים, זה לא הסיפור של התורה. הסיפור של התורה הוא סיפור בעצם הרבה יותר עדין. הקדוש ברוך הוא מחלי את מצרים, ותכף נבין את המשמעות של המחלות האלה, ומכין אותם אל המכה השביעית, שהיא בעצם סוג של גילוי אלוקות וכו', שמתוך זה יהיה יציאת מצרים. סוגריים, אנחנו רואים, הסוף לא, יש פרק נוסף בסדרה. ולכן הפרשה מסתיימת באקורד הכואב, שפרעה מחזק את ליבו, לא השם. ולכן יש גם המשך, שלא נדבר עליו עכשיו בכלל. מה סוד הרבה חושך מכת בכורות, ששם האלמנט הוא החשכת מצרים, לא נדבר על זה עכשיו. אבל כבר אנחנו יכולים להסתכל על פרשת וירא בצורה, כאילו צריך העניין יותר עדינה, מעודנת. ומה סוד הדבר? אז פה אני רוצה שמחתי מאוד שמצאתי את המקור הזה בספר בית גנזי, שהוא ספר קבלי מופלא, שכותב ככה. עכשיו, מה? איפה זה? זה בספר בית גנזי, כרך גאולת מצרים, עמוד קוף עין בית. אני קורא שנייה אחת אחרי זה נסביר. אופן המכות של מצרים היה בדרך הסתלקות החיות. אני כאילו פשוט אני יכול להגיד לכם את המקור אחרי זה, רק אני מקריא לכם. אני לא מקריא את זה בקצב כתיבה. אופן המכות של מצרים היה בדרך הסתלקות החיות והרוחניות מהם, וזה גרם להם להיות מופקרים לכל מי שפוגע בהם. ואין המכות בגדר עונש שבא עליהם מלמעלה, אלא שבהסתלקות החיות וההשגחה המיוחדת בבריאה, ממילא שולטים בה כל כוחות ההשחתה והאבדון, כמו באמת שנרכב ונאכל על ידי חיות רעות ותולעים. ובזה מובן שהתורה קוראת לעשר המכות חולי, כי אופן המכות היה כמו בחולי, על ידי הסתכלות אחיות. ואז הוא מסביר, הרי ידוע שהמהר"ל כותב בספר גבורות השם, שעוסק ביציאת מצרים, שיצא חדש באחיו, שלושת המכות האלה, זה כנגד שלושה חלקים מבחינת המקום. דם צפרדע הכינים, הכינים רכשו בארץ כתוב. מהארץ הם עלו לאדם. דם צפרדע הכינים זה המים והאדמה, זה למטה. והרוב דבר שכין זה בעלי חיים, שהם כאילו יותר גבוהים, והדבר שפוגע בבהמות, והשכין שפוגע באדם, זה כאילו מעל הארץ, והברד, אחר כך הרבה, והחושך, זה דברים שבאים מהשמיים. אז אומר בית גנזי, שזה סדר המכות פה, אפשר לדמיין אותו אם אתה מסתכל על דמות אדם. באדם יש שלושה חלקים, יש את האזור של הרגליים עד המותניים, זה החלק התחתון, זה הארץ. יש את החלק מהטיבור ועד הצוואר, שזה החלק האמצעי עם האיברים החיוניים, ויש את הראש עם המוחין. זה החלוקה שנמצאת בכל מקום, בפנימיות. ובעצם, הקדוש ברוך הוא לא ישב, במרכאות, כן, נתאר את זה בצורה קצת ציורית, הקדוש ברוך הוא לא ישב, אמר לעצמו, כמו שיושבים אנשים רעים בכל מיני מקומות בעולם שיש שבי, מי שקרא פעם ספרים עצובים, שבויי סוריה וכדומה, יושבים אנשים רעים וחושבים איך אפשר להכאיב לבני אדם. אז הקדוש ברוך הוא לא יושב וחושב, אולי יש רעיון נחמד לזרוק להם צפרדעים מתחת לחולצה, זה נורא לא נעים. אלא שהחיות האלוקית מסתלקת ממצרים. ואז אומר בית גנזי, הארי הקדוש מתאר את מותו של האדם. כשאנחנו רואים אדם מת, חס וחלילה לא עלינו, אנחנו רואים שהנשמה יוצאת ממנו. אבל מבחינה רוחנית פנימית, המוות הוא תהליך שבהתחלה מסתלק החיות מהרגליים. מהנהי, כלשון הקבלה, הנצחות. ואחר כך מסתלקת החיות מהחגת, מהחסד גבורה תפארת, שזה החלק האמצעי של האדם. וכל פעם שמסתלקת החיות הזו, היא מתרכזת למעלה. ואז מסתלקת החיות, המוחין, מהחלקים העליונים של האדם, כתר, חוכמה, בינה, הדעת. וזה שהוא תהליך כזה, בעצם זה מה שקרה במצרים. הסתלקות האלוהות שהקדוש ברוך הוא הנשמה, נשמת כל חי מסתלקת מהחי, ואז החי נשאר כגוף בלא נשמתו. ואז ברגע שהגוף נשאר ללא נשמתו, הוא נאכל על ידי התולעים. הוא מתקלה ועובד. והמשמעות היא שבעצם הסיפור של מצרים, ואמרנו את זה תמיד בכל השנים, הסיפור של מצרים ועם ישראל זה סיפור שמספר את סיפור העולם. מצרים זאת הבריאה. פרעה זה הטבע, זה הבריאה, זה המציאות, זה הריאליה, זה היקום, זה החומר. בתוך החומר, בתוך הבריאה, יש נשמה. מי זאת הנשמה? נשמת כל חי. הקדוש ברוך הוא. אבל איך הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? זה ישראל. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השליח. השם בקרב הארץ. השם זה לא רק השם. השם זה בישראל. ישראל הם האור האלוקי בעולם. ולכן ישראל בתוך מצרים זה בעצם הנשמה שבתוך הגוף. ומגיע הרגע שבו הגוף מתכחש לנשמה. זאת אומרת, הוא דוחה את הנשמה. וזה האמירה של פרעה, הבה נתחכמה לו, פן ירבה. זאת אומרת, הטבע המתכחש אל האלוהי, המחיה אותו. בפועל, איפה רואים בעולם, בהיסטוריה, שהטבע מתכחש אל האלוהי שמחיה אותו? זה סוד האנטישמיות. לפעמים אני מתפלא שעד היום אנשים נבהלים מאנטישמיות. כאילו שזה איזה משהו חדש, כאילו שזה איזשהו משהו לא מובן. זה ברור! הגוף, זה סיפור יציאת מצרים. הגוף מפחד מהנשמה, דרך אגב, הוא מפחד מהנשמה לעת עתה. בסוף, כשמצרים תעלה לארץ ישראל, בחג הסוכות, כפי שמתאר הנביא זכריה, אז להפך, הגוף מאוד רוצה את הנשמה. אבל כן, בשלבים מסוימים הגוף דוחק את הנשמה. ואז כשהגוף דוחק את הנשמה, הוא לא מבין מה קורה לו. אתה מוציא את החיות ממך, ואתה בעצם הולך ומאבד את כוחך. למען תדע כי אני השם, אתה תבין אתה תבין שהכרה בישראל, שהיא ההכרה בקדוש ברוך הוא, היא הכרה בנשמתך שלך. ובהתחלה ההכרה נעשית על הצד השלילי. זה השש מכות הראשונות, שבעצם אתה לא מכיר בנשמה, אז הנשמה נדחקת, ואז בעצם פשוט התוצאה הטבעית זה חולי. התוצאה הטבעית היא שמצרים מאבדת את יופיה, אווירה הטוב, הריח הטוב שלה, והיא הופכת להיות ארץ מוקת חולי. ואז לאט לאט הקדוש ברוך הוא מכין אותם להכיר. הנה באה מכת הברד, כדי כאילו לשמוע את קולות אלוקים, ולצאת, להוציא. מצרים זה כביכול, היא נועדה להוציא את עם ישראל מתוכה. בסופו של דבר, החומר, הבריאה, הפרעה, המצרים, אמור להוליד מתוכו את הנשמה. וכמו שעוד ידובר, שזה בעצם הסוד של מצוות פטר חמור, בדיוק, שבה בעצם החמור שהוא מצרים, יש בתוכו קודש, זאת הנשמה, והוא חייב להוציא מתוכו את העיר שהופך לסה, שהופך לקורבן, וזה בעצם כנסת ישראל שיוצא תוך מצרים. בתוך עולמות החומר מצויה אותה נשמה שצריכה להיוולד מתוך החומר, ובסופו של דבר לאסוף את החומר אליה אל מקומה. שלום. חודש טוב. אין מסיבת ראש חודש?